רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום לכם, אנחנו בפרק איחוד מרגש של הפודקאסטים אפשר לחשוב ועל המשמעות. אני חיים נבון, ואיתי היום כאן תמיר דורטל. שלום לך תמיר.
שלום.
מעכשיו קח אתה את ההגה לפרק הזה.
בסדר. אז באמת הזמנתי אותך לדבר על ספרך החדש, מדינה קטנה לעם גדול.
חשבתי שאני הזמנתי אותך.
אני לא יודע אם הזמין את מי, אבל okay. היה תענוג. והייתי רוצה שננסה בעצם לנסות להבין את הרעיון שמאחורי הספר, ונתחיל בזה שבעצם לפי מה שאתה מספר בהתחלה של הספר, התורה מכוונת אותנו לאיזשהו מודל מאוד ספקני ומאוד חשדני כלפי פוליטיקה או כלפי שלטון מרכזי חזק, ואת זה אנחנו רואים מספר שופטים.
זה נכון, זה נכון. בשנים הראשונות של המדינה הייתה הרבה כתיבה על מה אפשר ללמוד מהתורה למבנה המדיני, והכתיבה, הדיונים האלה התרכזו בעיקר סביב השאלה אם מלך זה דבר טוב או דבר רע. שזאת שאלה שבו נודע היא פחות רלוונטית למציאות שלנו היום, כי אף אחד מאיתנו לא עומד להמליך על עצמו מלך. ואני אמרתי שצריך להעלות את השאלה הזאת ברמה אחת, בדרגה אחת. השאלה הגדולה היא לא מה יחסנו למלך, מה יחסנו לשלטון, מה יחסנו לפוליטיקה ממשלתית. וכשאנחנו רואים את בני ישראל נכנסים לארץ, מתפזרים לשבטיהם, ובעצם לא תורכים להקים ממשל מרכזי, ואף אחד לא רואה בזה בעיה, ועוברות מאות שנים עד שבני ישראל ממליכים עליהם מלך, וגם זה הם חוטפים על הראש מהנביא שמואל, יש כאן אמירה מאוד בסיסית על לפחות על הניסיון לחיות עם שלטון מרכזי מאוד מצומצם או אפילו בלעדיו. הניסיון הזה בסופו של דבר נכשל.
כן, כן, כי ספר שופטים בסופו של דבר הוא ספר ביקורתי. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי ביקורת מאוד חריפה כנגד האנרכיה.
אנחנו רואים מצד שני את הביקורת של יותם, במשל יותם, על הממשל. יותם מניח שכל מקרה של ממשל, מי שיגיע לפירמידה, לקודקוד הפירמידה, יהיה האטד, שישרוף את כל האחרים. וספרי נביאים ראשונים נעים בין שני הכתבים האלה. אנרכיה זה כנראה לא עובד, מלך זה גם כנראה מסוכן, והפתרון של התורה הוא, אין מה לעשות, צריך מלך, אבל מלך שהוא תחת שלטון מאוד, מה שנקרא בדורות מאוחרים יותר קונסטיטוציוני, שסמכויותיו מוגבלות, שכוחו חלש, וגם עליו מסתכלים קצת עקום.
כן, אז באמת אנחנו רואים שהמושג הזה של שלטון החוק, בעצם אפשר לומר שהוא בא מהתורה, בעצם שהמלך צריך לכתוב לו את ספר התורה, והוא מוגבל על ידי התורה ועל ידי החוקים שלה, וגם על ידי סנדרין, ועל ידי הנביא, ועל ידי כל מיני רשויות שמקבילות אותו, עוד לפני מונטסקיה. ואתה מביא את אחיו שרוצה לקחת את הכרם של נבות, לקנות את הכרם של נבות בכסף טוב, והוא לא מסכים, ואז נבות, סליחה, ואז אחיו, כשהוא רואה שהוא לא מסכים, הולך הביתה, מוותר על ארוחת ערב, ושם ראשו ליד הקיר, כמו איזה טינג'ר שלא מקבל מה שהוא רוצה.
זה לא יאמן, לא מצאנו סיפור כזה בתולדות המלוכה. הרי הסיפור הזה של כרם נבות, הוא השפל העמוק ביותר שהמלוכה בישראל הגיעה אליה. והסיפור הזה מראה לא את כוחו, אלא את חולשתו של המלך. מלך ישראל לא יכול לקחת כמה גפנים, מעיקר קטן
שנמצא
ליד... לקנות, הוא מנתן לך כסף. ואחאב הולך הביתה ובוכה, מוותר על ארוחת ערב, בוכה עם הפנים לקיר. זה מלך?
אבל איך זה יכול להיות שמלך כל כך חזק כמו אחאב, שעשה כיבושים כל כך יפים בצפון, לא מצליח לקחת כרם איזה מישהו קטן ומסכן?
אומר הרמב״ם, אין מעמידים מלך על ישראל, אלא לעשות משפט ומלחמות. אנחנו רואים שהמלכים בזה מתמקדו. היהודים דאז תפסו את נחלת האבות, תחום השיפוט של, של המשפחה והשבט, כתחום מקודש, שלמלך אין נגיעה בו, ופשוט לא היה בסמכותו. כל סמכויותיו הגדולות של אחיו היו להזעיק את העם למלחמה. כשהוא היה מנסה לחרוג מהסמכויות האלה, פשוט לא היו שומעים לו.
אבל מה קורה? לא שומעים לו? ברמה הזאת? אין לו כסף, אין לו עבדים, אין לו, לא יודע, את הסמכות האישית שלו?
אני אגיד משהו, שהאבות המייסדים של ארצות הברית מאוד מאוד התעסקו עם השאלה של איזון סמכויות ופיצול רשויות, כדי שכל מוסד ימנע מהשני, זה חשוב מאוד, אבל בסוף שאלת המנטליות של העם יותר קריטית.
של התרבות הפוליטית.
כן, בישראל היו נוהגים לומר על אריק שרון בתקופה שהוא היה ימני, שהוא יעלה עם טנקים על הכנסת. אני אמרתי, נראה אותו, אתם מכירים נהגי טנקים? אני בצבא עבדתי עם נהגי טנקים. נראה אותו מזיז נהג טנק אחד שיעלה על הכנסת. כלומר, כשהמנטליות של העם היא, אתה לא תגיד לי מה לעשות, אז לפעמים זה מעצבן אותנו, האינדיבידואליזם הזה של הישראלים, אבל כשזה עומד מול שלטון, יש ליהודים מימים ימימה, עמדה מאוד ספקנית. לא על כל דבר הם היו הולכים אחרי המלך.
אבל יש גם עמדה שאומרת, אולי שהמדינה תתקן הכל, שהמדינה תדאג, נעבור עוד רגע לתחום הזה של דת ומדינה, אבל שהמדינה תדאג לרווחה, ושהמדינה תדאג לקהילות, אפילו תקצוב של גרעינים תורניים, או של קהילות משימתיות, ושהמדינה תדאג לכבישים, ולתאורת רחוב, ול... צדק חברתי ולכל מיני דברים. זאת אומרת, זה גם מנטליות שקיימת בתרבות הישראלית של היום.
זה נכון, ואני מביא בספרי את שני הוגים חשובים שהתייחסו לזה מזוויות שונות. אחד זה פרופסור דניאל אלעזר, מבחירי החוקרים בתחום מדעי המדינה, שהוא אמר לצערי, כשקמה מדינת ישראל, לא ימצאו את המודל היהודי של שלטון פדרלי, מבוזר, עם סמכויות מועטות, ימצאו את המודל האירופי שדי מנוכר למסורת היהודית ולקהילה היהודית לדורותיה. וההוגה השני שאני מצטט הרבה, זה הרב יונתן זקס, שנפטר מאיתנו, נלקח מאיתנו בשנה האחרונה לדאבון הלב, והוא כתב על זה הרבה מאוד בספריו, כולל בספרו האחרון Morality, שהוא כתב איך צריך להיזהר, הוא כתב מהזווית הליברלית הקלאסית, ומהטוב שבזווית הזאת, איך צריך להיזהר שמעורבות יתר של המדינה לא תחנוק את החיים שלנו. כי לכל מקום שהמדינה נכנסת, היא מעקרת מעגלי קיום אחרים. אני מביא את הסוציולוג רוברט ניסבט, שאומר, אנשים אומרים, טוב, המדינה חייבת לקחת על עצמה יותר אחראויות, כי המשפחה והקהילה נחלשות. ואמר ניסבט, אתם מתבלבלים, זה עובד ההפך. המשפחה והקהילה נחלשות, כי המדינה לוקחת את התפקידים שלהם.
אז איך מגלגלים את הגלגל לאחור? זאת אומרת, אם המדינה עכשיו תנסה לקחת צעד אחורה, היא לא באמת תצליח, כי מבחינה ציבורית, אנחנו אומרים, שנייה, אם תיקח צעד אחורה, אין כאן קהילות תומכות. קהילות אומנם נוצרות סביב צורך כלשהו, נגיד, להקים בית ספר, לדאוג לאגודת צדקה, או דברים כאלה, אבל כרגע, בגלל שהמדינה מטפלת בדברים האלה, אז הקהילות לא נבנו, אז אם המדינה תיקח צעד אחורה, היא בעצם תיצור וקום שלפחות לכמה חודשים, לכמה שנים, עוד לא ידע להתמלא.
זאת שאלה מעולה, אני חושב שהמענה הוא לבנות על הקהילות שבכל זאת יש לנו. אל תשכח שהדחף הקהילתי הוא טבעי לבני אדם. וקהילות שיש לנו היום זה למשל רשויות מקומיות. במדינת ישראל השלטון המקומי הוא חלש מאוד בקנה מידה עולמי. חלש מאוד. הממשלה שולטת בו, ובכל זאת, בתקופת הקורונה ראינו שזה האגף היחיד של השלטון שבאמת תפקד. דווקא השלטון המקומי צריך להעביר הרבה יותר סמכויות לשלטון המקומי. שלטון מקומי הוא הרבה יותר קהילתי. ראש העיר בעיר בינונית או קטנה מכיר את כל תושביו. בעיר גדולה כמו ירושלים, יש פרויקט נהדר של מנהלות קהילתיות שבונות קהילה. יש לנו קהילות של בתי ספר. אם אתה מעביר לקהילה המקומית הרבה יותר סמכויות לקבוע את תוכנית הלימודים בבית ספר, למשל, אתה מחזק את הקהילה, והקהילה הזאת קיימת.
אוקיי, אז בואו נרגע נחזור ליסודות של החשיבה שלנו, החשיבה אולי הישראלית, או החשיבה המערבית באופן כללי. גם חזוני וגם רב זקס, וגם אתה אומרים שבעצם יש שני יסודות מרכזיים, היסוד היווני, אתונה, והיסוד היהודי, התנ״ך, היודו-קריסטיאן, מסורת היודו-נוצרית. ובעצם אתה אומר שהמסורת היודו-נוצרית היא מסורת שהיא בעצם אומרת שהשלטון אמור להיות קטן, מבוזר וחלש, והמסורת היוונית, כמו שאומר אפלטון בדיאלוג קריטון, אומרת שסוקרטס אמור לבלוע את הרעל, כי הוא התחנך בעיר והוא קיבל מהעיר את כל מה שיש לו, והוא בעצם אמור להיות נאמן לעיר או למדינה בצורה מוחלטת. נראה שארצות הברית ימצא דווקא את המסורת היהודית יותר של השלטון המוגבל, החלש, הספקנות כלפי כוח, ולא את המסורת היוונית מערבית, וזה נשמע מאוד מוזר.
כן, אני לא משתמש בביטוי המסורת היהודית נוצרית, הרב זקס השתמש בו הרבה, הוא חי בארץ נוצרית מאוד, אבל אני חושב שהתיאור שלך מדויק, שהמסורת היוונית היא חדה מקום מאוד מרכזי לפוליטיקה, ולשלטון פוליטי, ושהאדם השלם צריך להיות אדם פוליטי, שמעורב בפוליטיקה. ואני מספר בספר הסנאטור בובי קנדי, הנוהג לומר לעוזריו, שהמילה אידיוט, משמעה המקורי ביוונית עתיקה, זה אדם שלא מתעניין בפוליטיקה. וזה מה שהוא באמת חשב. והרב זקס אומר, אני מסכים איתו ב-100%, שהחשיבה היהודית היא לא כזאת. פוליטיקה עוסקת בכוח. יש הרבה מרקמים של חיינו שלא בנויים על כוח. ופה אנחנו באמת צריכים יותר להתחבר למסורת היהודית הזאת.
זאת אומרת, פוליטיקה זה לא היחסים בין בני אדם, אלא זה היחסים בין בני אדם בהקשר המדינתי של הפעלת כוח. כי זה מה שמיוחד למדינה, כן. הפעלת כוח.
חשובה מאוד ההבחנה בין חברה או עם מצד אחד לבין מדינה, ולכן ספרי נקרא מדינה קטנה לעם גדול. בני אדם לא מתאגדים רק על ידי פוליטיקה. הם מתאגדים באופן בסיסי על ידי מערכות יחסים אורגניות ביניהם. בהקשר הזה, המיתוס הליברלי של האמנה החברתית, שחיו בני אדם כפרפרים עצמאיים, עד שיום אחד הם קרתו ביניהם חוזה פוליטי, שאומר בוא נקים מדינה, הוא פשוט אגדת שווא, אין לו שמץ בסיס במציאות.
אבל יש מי שמדבר על האמנה החברתית, לא כאיזה משהו שבאמת היה איזשהו טקס בקרחת היער, שבו החברה הסכימה ליצור לעצמה מדינה או גופים שלטוניים, אלא בתור דרך לחשוב על המדינה שלנו כיום, זה דרך תיאורטית. מה יש לך נגד האמנה החברתית?
כן, כל ההוגים האינטליגנטים של האמנה החברתית מכירים בזה שזה חסר בסיס כמציאות היסטורית, אבל הם אומרים כקונספט, ככה אני רואה את זה. אבל זה בגלל שכמושג, כקונספט, הם לא מוכנים לקבל את הקולקטיב האנושי שקודם למדינה. קולקטיבים כמו משפחה, כמו קהילה וכמו עם. במציאות, מדינות שאנחנו מכירים, קמו כמעט תמיד מתוך עם. ארצות הברית היא דוגמה יותר מורכבת. אבל העובדה היא שאנגליה היא מדינה אחת וצרפת היא מדינה אחרת, היא לא עובדה מקרית. זה לא בגלל שבמקרה יש ביניהם תעלה. זה בגלל שקדם למדינה הזאת עם, והוא חייב להתבטא שם. כן? הובס אומר, אני כותב על איך בנויה המדינה, ואני מתעלה מההיסטוריה, אני מתייחס לבני אדם כאילו הם פטריות שצצו פתאום מהאדמה. הוא לא סתם כתב פטריות, כי אין להם שורשים. אבל בני אדם לא פטריות, ויש להם שורשים.
אבל כיצד התיאוריה הזאת בעצם בסופו של דבר פוגעת בנו, אז יש מישהו שיחשוב על המדינה, על מדינת ישראל, כזה משהו שמבוסס על המנה חברתית. אבל איך זה מפריע באמת לחיים היומיומיים, או למחשבה על פוליטיקה אצלנו?
כי התיאוריה של המנה החברתית מביאה למיצוי הגיוני שלה את התפיסה של מדינת כל אזרחיה. אם מדינה היא בעצם אוסף של אנשים בודדים, אטומים שצפים בחלל, שיש ביניהם הסכמי אינטרסים שנועדו למקסם את התועלת האישית של כל אחד מהם, אז אין שום סיבה שלמדינה הזאת תהיה איזה זהות ערכית קולקטיבית. אין שום סיבה שהיא תהיה קשורה למסורת היהודית. אין שום סיבה שהיא תביע ערכים מסוימים. היא רק נועדה להפעיל היטב את הרמזורים, ובגרסה אחרת גם לעשות צדק חברתי. אבל ברמה האינדיבידואלית, היא לא יכולה להיות קשורה למסורת לאומית מסוימת. זה לא מה שבני אדם מחפשים במדינה שלהם. לא על זה הם נלחמים, לא בשביל זה הם מוכנים למות, ולא ככה הם רוצים לחיות.
אתה מדמי בעצם את המנה החברתית לאיזה ועד בית. זאת אומרת, ועד בית שאין לו הרבה מה לעשות, חוץ מאשר לדאוג לענייני הבית. הוא לא אמור לדאוג לרווחה יותר מדי, הוא לא אמור לדאוג לדעת, הוא לא אמור לדאוג לערכים. ואם הוא ידאג לערכים, אם פתאום אנחנו נשמע שמי שנבחר כוועד הבית, נגיד, תורם כספים למפלגה כזאת או מפלגה אחרת, אנחנו מאוד נכנס עליו כי הוא חוטא למטרתו. המטרה היא רק לצורך באמת התיקון של המדרגות והדברים הקטנים האלה. זה בעצם המנה החברתית.
כן, זה דימוי שהשתמש בו בלי אולי להזכיר או להכיר את מסורת האמנה החברתית. הדימוי הזה השתמש בו חבר הכנסת המנוח הרב אברהם רביץ, שהיהודי חריף מאוד. שואלים אותו, האם אתה חושב שהמדינה טמאה? מה לא? ועד בית, ועד בית. התפיסה הזאת לא מחזיקה מים. כלומר, לזמן מה היא יצרה את האשליה בשמאל הישראלי שיוכל לשתף פעולה עם החרדים? כי גם הם חושבים שהמדינה זה ועד בית גדול.
כן, אבל זה מעניין שדווקא החרדים שיש להם קהילות חזקות ויש להם זהות חזקה ויש להם את כל מה שהם צריכים אצלם בקהילה, מסתכלים על המדינה בצורה מאוד מאוד חשדנית ולא נותנים להרבה מקום, כי הם פוחדים שהמדינה תפגע בדעת. ומצד שני, גם החילונים פוחדים מאוד מהחיבור הזה בין דת ובין מדינה. או פוחדים מאוד בין החיבור הזה בין דת לבין ערכים.
לא הייתי חושב שהחילונים בישראל פוחדים מזה. גוון מסוים פרוגרסיבי של החילונים בישראל פוחד מזה. תעשה משאל אצל חילונים בישראל או אצל הפוליטיקאים שמייצגים אותם מה דעתם על מדינה יהודית. תשובה ממוצעת שלהם לא תהיה מאוד שונה מהתשובה שלי, אני חושב. יש גוון מסוים שבאמת מוצא פה שפה משותפת עם החרדים. כלומר, מבחינת החרדים, די במרקם הקולקטיבי הקהילתי שלהם, מבחינת אלה שאוחזים בעמדה היפר אינדיבידואליסטית או פרוגרסיבית, די להם במרקם האינדיבידואלי שלהם, אלה ואלה אומרים, אני לא צריך שהמדינה תייצר בשבילי זהות, אלה כי אומרים, יש לי זהות משלי, ואלה כי אומרים, זהות היא דבר רע בכלל, ומגיעים למקום דומה.
אז למה אתה לא מאמץ את המודל החרדי? בעצם לחרדים יש קהילות חזקות, מערכת חינוך חזקה, בעצם נראה שהם מתפקדים טוב, גם בלי יותר מדי מעורבות ערכית של המדינה בחיים שלהם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
בית פה אני נבדל מגישה ליברטריאנית שתמצא שפה משותפת עם החרדים כאן. ראינו את זה גם בזמן הקורונה, שאנשים עם עמדה ליברטריאנית קיצונית, מצאו הרבה שפה משותפת עם החרדים, אמרו למשל, אין לכם זכות להגביל אותם, להגיד להם לא לעשות טישים, לא, וכן הלאה. אני לא שם. אני חושב שמדינה היא דבר נחוץ. למדנו את זה על בשרנו, מהתנך והלאה ועד דורנו. מדינה היא המקום שבו עם מפעיל כוח, וכוח הוא דבר חיוני גם להגדרת הזהות הקולקטיבית שלנו. והחרדים מצליחים לשמר את המשפחות היפות שלהם שאני מעריץ, ואת הקהילות היפות שלהם שאני מעריץ, רק משום שאחרים מתחזקים את מנגנוני המדינה. כלומר, אתה יכול להרשות לעצמך לעשות טיש המוני בזמן קורונה, כי אתה יודע שאם חלילה תהיה התפרצות, מישהו אחר מתחזק בתי חולים וישלח את חיילי פיקוד העורף, ובסופו של דבר יאכוף ויתגמל וירפא וישיג חיסונים. צריך מישהו שיעשה את זה. אני מזכיר שבתקופת הקורונה היה זמן מה שבני ברק הייתה תחת משטר צבאי ממש, כן, פיקוד העורף השתלט עליה וחיילים ברחובות עם ניידות. כשאתה יודע שיש מישהו אחר שיעשה את כל זה, אתה יכול להרשות לעצמך להתנקר לתפקידים של המדינה.
כן, זה מזכיר קצת את השיטת מדיניות של too big to fall. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבנק ישראל לא ייתן לבנקים ליפול, ולכן הבנקים יכולים להרשות לעצמם לקחת סיכונים מופרכים, כי הם יודעים שבסופו של דבר, בנק ישראל הוא הגננת והוא ידאג להם. ובהקשר הזה, אם המדינה באמת היא כל כך יעילה, היא גוף שיודע להפעיל כוח, לא צריך לשכנע את כל המיליונים האלה לעשות מה שאני רוצה בצורה אינטליגנטית דרך ספרים. גם אנשים לא יותר מדי קוראים. בוא נשתמש במדינה בשביל באמת לכפות את ההלכה, לכפות את התורה, לכפות את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. למה לא לעשות את זה באמת?
כן, אני קודם כל כותב בספרי שאני לא מדבר על מדינת הלכה, אני משעה את חלומי על מדינת הלכה. מדינת הלכה תהיה רלוונטית כשכל היהודים ירצו בה. היסטורית לא היה מצב כזה שקפו את חוקי התורה על קבוצה גדולה של יהודים שלא רצו בהם. פשוט לא היה, ואני מביא רבנים רבים שכותבים ושאומרים את זה. אני מדבר על מדינת ישראל של ימינו, שאיננה דתית, שאיננה מדינת התורה, ומה יהיה הצביון שלה. ובאופן כללי אני חושב שמדינה שהיא מגוונת מבחינת עמדות ערכיות, צריך להסתפק ברובד הבסיסי המוסכם ביותר הקונסנזואלי של זהות יהודית כללית. כלומר, המדינה צריכה את הדברים שהיא כן עושה לעשות ברוח יהודית. המדינה מחזיקה צבא, יהיה בו רב ראשי. המדינה קובעת שמות של רחובות, שיהיה גם צומת מסובים וצומת התשבי וצומת סומך.
ולא רק צומת הזית ומחלף האלמוגים ו...
ולא רק מספרי רחובות כמו במנהטן, 1, 2, 3, 4. המדינה מחזיקה מערכת חינוך, ואגב אפילו החסידים הקיצוניים ביותר של תורת השוברים, רוצים שהמדינה תהיה איזושהי מעורבות לפחות מימונית במערכת הזאת, אז גם זה היא תנהל אותה בדרך יהודית, את מה שהיא מנהלת.
אבל מה הפרש בסופו של דבר? אתה פותח עם זה את הספר ואתה מסיים את הספר. זאת אומרת, אני משאה את החלום שלי עם מדינת הלכה. אבל הספר הזה נראה כמו החלום שלך. זאת אומרת, המדינה קטנה עם גדול נראה כמו משהו שאתה באמת רוצה לקדם, לא רק עכשיו במציאות המוגבלת שלנו, אלא כמו משהו שהוא יהיה באמת טוב בכלל, בלי איזה השעיה של חלום גדול. מהו החלום הגדול בעצם שאותו אתה משאה, בגלל שלא כל היהודים כרגע רוצים לשמור תורה ומצוות בדרך שבה אתה חושב?
החלום הגדול שלי הוא עולם שיש בו יותר קונסנזוס ערכי ורוחני סביב יהדות של שמירת תורה ומצוות. כלומר, אחד הפרקים בספר אני עוסק בפלורליזם, ואני אומר, אני אדם סובלני, ואני לא פלורליסט. אני סובלני. רוסו אמר, אדם דתי לא יכול להיות סובלני, והוא טעה. הרבה אנשים דתיים סובלנים, רובם. סובלני זה אומר, למרות שאתה לא חושב כמוני, אני מוכן לסבול אותך, כי אחרת החיים שלנו יהיו גיהנום. אבל אני לא פלורליסט במובן זה שאני לא מהלל חילוקי דעות קוטביים כתופעה רצויה לכתחילה. רוב האנשים גם שאומרים שהם מהללים חילוקי דעות כאלה, עושים זאת מן השפה ולחוץ. בעצם בסוף, 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 בדברים שחשובים להם, לא רוצים שום חילוקי דעות.
אתה יכול לתת דוגמה? מה זאת אומרת, בדברים שחשובים להם, הם לא רוצים חילוקי דעות?
כלומר... אני עוד לא ראיתי בן אדם שמאלני קיצוני, שאומר מצוין שאתה מתנחל, ושאתה גר בחברון, ושאתה זה טוב מאוד שיש בינינו חילוקי דעות. הוא יכול להגיד טוב מאוד שיש בינינו פולקלור אחר, אתה אוכל כוסברה ואני אוכל גזר, ויש לך דברים שוליים, חסרי חשיבות. הוא יכול להגיד אפילו טוב מאוד שאתה דתי ואני פחות, דברים שלא חשובים לו בכלל. כלומר, כיוון שאלוקים לא חשוב לו, אז לא אכפת לו אם אני דתי או לא. בדבר שבליבו, מדיניות ישראל ביהודה ושומרון, יבער, יבער מזעם כשאני אגיד לו משהו שלא מוצא חן בעיניו. אז לכן אני אומר שהאמת היא, שהייתי רוצה לחיות במקום, שיותר אנשים שמקיפים אותי חיים כמוני. האמת שכשאני יוצא לרחוב שלי בשבת, אני מאוד אוהב את העיר שלי מודיעין ואת האווירה שיש בה, נחמץ ליבי לראות את אווירת שבת ברחוב. הייתי רוצה לראות שכל שבת נראה משהו כמו שאנחנו רואים ביום כיפור, שאנשים ברצונם החופשי מציינים את היום הזה. ולכן, זה לא חלום מושלם שלי, המדינה שאני מתאר, אבל אני מקבל את זה. אני מיעוט. אנשים לא חושבים כמוני, אני מקבל את זה. עדיין יש לי משהו להגיד גם על צביונה של המדינה הזאת.
כן, ומיעוט חייב באמת להתעזר בהרבה מאוד סובלנות, כי הוא מיעוט והוא כל הזמן חווה את הניגודיות הזאת בינו לבין האחרים. ואתה מצטט את איגרת על הסובלנות של ג'ון לוק מספר גדול של פעמים. מה המתכון שלך לבאמת בנייה של חברה ישראלית סובלנית יותר? או אם אחד מהמאזינים שלנו שואל את עצמו, איך אני ככה מפסיק לכעוס על אחרים, על זה שהם לא חושבים כמוני וזה, מה, איך עושים את זה?
אז אני מדבר על ההבדל בין סובלנות של אחים לסובלנות של שכנים. יש סובלנות שהיא בעצם אומרת רק נסבול אחד את השני כי אין ברירה, למרות שאנחנו בשני עולמות. זה סובלנות של שכנים, ויש סובלנות של אחים שאומרת בסך הכל, יש לנו גם מכנה משותף, ואסור להדגיש רק את ההבדלים. ואני חושב שהמתכון לחברה ישראלית בריאה, הוא לחתור לסובלנות מהסוג השני. כלומר, לכל הפחות בתוך החברה היהודית, אנחנו יכולים לומר, לא רק שאנחנו חייבים להסתדר ביחד כי חיינו יהיו גיהנום, אלא בסך הכל, אנחנו מסכימים על הרבה יותר דברים ממה שהיה אפשר לחשוב. אני מדבר עם פוליטיקאים ישראלים לא מהימין, בהרבה תחומים, אני מגיע איתם להסכמות על צביונה של, של המדינה ועל רצונותיה. מטבע הדברים, הדברים שעליהם לא מתווכחים, תופסים פחות כותרות. אבל זה גם חלק ממה שנחוץ לנו.
אם דיברנו קודם על זה שאולי העיסוק בפוליטיקה בצורה היוונית של הדבר, הוא מוגזם, אני חושב שהחוסר יכולת להגיע להסכמות, זה דווקא בגלל בורות פוליטית. זאת אומרת, מספיק שניתן לפוליטיקאים שלנו לקרוא את סודות הכלכלה ואת הדמוקרטיה באמריקה, ופה הרבה יותר טוב, כי יהיה לנו הרבה מודלים חדשים ומיוחדים שנוכל לפתור דרכם את הבעיות שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים השאלה היא כן מדינת הלכה, לא מדינת הלכה, לא מדברים בכלל על מה זה מדינת הלכה, ורבים על זה כאילו שעכשיו על זה הכל תלוי. וזה יוצר הרבה בעיות, זאת אומרת, הבורות הפוליטית היא בסופו של דבר באוחרינו.
אני ודאי מאמין בכוחם של רעיונות, בגלל זה כתבתי את הספר הזה, רעיונות הם משפיעים. לדאבון הלב הם לא משפיעים במהירות וביעילות שאתה מייחס להם. זה לא שמישהו יקרא כן, את תומס סואל, הוא יגיד, וואי, אני משנה לגמרי את המדיניות שלי. בסוף אנשים יש אקסיומות, נטיות, רגשות, נורמות חברתיות, אבל רעיונות מחלחלים ומשפיעים, ולזה אני מקדיש את ימי.
בתוך המדינה הקטנה הזאת שאתה מתאר, מה התפקיד של הגויים, או מה המעמד של הגויים, פה במדינת ישראל? אנחנו מכירים את התורה שאומרת שיש גר תושב, מי שמקבל באופן עקרוני את הבעלות של עם ישראל על ארץ ישראל, והוא מקיים שבע מצוות בני נוח, יכול לגור פה, לשבת פה, אבל כיום במציאות הישראלית יש הרבה מאוד ערבים, או אנשים בני דתות אחרות, שלא בדיוק מקבלים את השייכות ואת הבעלות שלנו על ארץ ישראל. כיצד הם יכולים לחיות פה?
אז קודם כל אני אומר שוב, אני לא מדבר על מדינת הלכה שבה ידונו דיני גר תושב לפי הסנהדרין. אני מדבר במסגרת הנתונים ומערכת הערכים והנורמות שיש לנו היום. ובמסגרת הזאת אני אזכיר מושג שבינתיים דילגנו עליו והוא חשוב מאוד, וזה מושג הברית. בזמן שהמסורת המערבית דיברה על מדינה שצומחת מאמנה חברתית, החלופה היהודית היא ברית. ברית זה אומר שאנחנו ביחד לא רק מכוננים איזשהו הסדר למקסום האינטרסים שלנו, אלא שאנחנו גם נשענים על זהות משותפת וחותרים לייעוד משותף. זה בהגדרה בין אנשים שיש להם שפה אחת, היסטוריה אחת, זיכרון אחד. ומה שאני מציע בספר, שוודאי אזרחים לא יהודים זכאים לשוויון זכויות מלא. אבל בין היהודים במדינה היהודית יש ברית. ובין הנוכרים במדינה היהודית יש אמנה חברתית. כלומר, מבחינתם זה ברור לי שמדינת ישראל לא מייצגת את הזהות הקולקטיבית שלהם. מבחינתי דגל המדינה הוא תלית. זה מהדהד מבחינתי זיכרונות של 100 דורות. מבחינתם שני פסים כחולים, לא אומר להם כלום. בסדר גמור. אז מבחינתם זה כמו שיהודים מתייחס להיבטים האנגליקנים שיש באנגליה, או להיבטים הפרבוסלבים שיש ברוסיה. השייכות שלהם למדינה היא לא מעורערת מבחינת השוויון האזרחי, אבל היא כן שונה מבחינת הזהות הקולקטיבית.
זאת אומרת, כמו שאמרו במהפכה הצרפתית אולי, שניתן לגויים את הכל כפרטים, אבל כלום כלאום. זאת אומרת, במהפכה הצרפתית אמרו את זה על היהודים. ניתן ליהודים את הכל כיחידים, כאינדיבידואלים, כפרטים, אבל לא ניתן להם שום דבר, שום מעמד כלאום נפרד, כיהודים או כדבר כזה ואחר.
זה שונה, כי הצרפתים רצו לייצר לאום צרפתי חדש שמתיך גם את היהודים, מעין מה שהתיימרו בארץ לעשות הכנענים, לייצר מין לאום שמי מקומי חדש. אבל אני מסכים, כלומר, ודאי את הזכויות הפרטיות, בני הארץ שאינם יהודים צריכים לקבל כולם ושווים לנו בכל חוק ועניין, אבל זה נכון שהמדינה לא מייצגת את הזהות הלאומית הקולקטיבית שלהם, אלא את הזהות היהודית.
לפני שנגיע לעיסוק במדיניות, בפרק האחרון של דת ומדינה, הייתי שמח לשאול אותך מדוע הקדשת זמן לעיסוק בבג"ץ ובפסיקות שלו.
אי אפשר לדבר על מבנה של מדינה בימינו בלי להתעסק בשאלה שקוראת היום את הציבור הישראלי, וזה היחס למערכת המשפט. ומה שאני טוען בספר, שאקטיביזם שיפוטי מוצג בדרך כלל כתרופה לרודנות שלטונית. ואני אומר שפה משהו לא הגיוני. אתה נותן יותר מדי סמכויות לשלטון, ואז אומר, רגע, איך הוא לא יהיה רודן? בוא נאזן אותו עם יותר מדי סמכויות לבית משפט. יש תרופה אחרת. אם מראש יש פחות סמכויות לשלטון, ממילא גם בית משפט לא צריך להיות כל כך דומיננטי. כלומר, אם פקיד בעירייה יכול לקבוע בשבילי באיזה בית ספר הילד שלי ילמד, אז אני חייב את בגץ שיתערב, כדי שאם הפקיד הזה שונא אותי, לא ישבץ אותי באיזה בית ספר שאני לא רוצה בקצה השני של העיר. אבל אם מראש זה לא העסק של העירייה, אם מראש ולא שמשרד החינוך, ואני בוחר באיזה בית ספר הילד שלי ילמד, אז אין הרבה סמכות לפקיד, אין הרבה סמכות לשופט. זה נראה לי מנגנון הרבה יותר בריא לריסון סמכות יתר של השלטון.
זאת אומרת, במקום לגרום לרשות אחת להגביל רשות אחרת, פשוט לתת פחות כוח לכל השלטון, וככה הוא יהיה מוגבל, כי הוא יהיה יותר חלש. למדוע אתה מבחין בין מוסר של זכויות למוסר של חובות? זאת אומרת, אתה אומר שכיום התרבות הפוליטית היא עוסקת הרבה בזכויות האדם, ובזכות לחינוך, לבריאות, לחיים וביטחון, וכל דברים האלה. אבל המוסר היהודי הוא מקדיש הרבה מאוד מהעיסוק שלו, או מהזמן שלו, או גם בשפה המילולית, בסמנטיקה, בחובות דווקא, ולא בזכויות. מדוע אתה מקדיש לשם את ההבחנה הזאת?
תפיסת זכויות האדם היא מיתוס של התקופה המודרנית. זה פשוט לא יאמן איזה דומיננטיות יש לתפיסה הזאת בימינו. מעטים, כמו הפילוסוף אליסטר מקינטייר, שאותך איתנו היום, העזו לומר מה שהוא אמר, שהאמונה בזכויות אדם כמוה כאמונה במחשפות ובחדי קרן. כלומר, זה לא יאמן כמה מעט בסיס פילוסופי יש להוכחת קיומן של זכויות אדם. אם אני מדבר על מה שצריך לשאוב מהיהדות בהקשר שלנו, אחד הדברים שצריך לשאוב זה את הידיעה שחובות האדם קודמות לזכויותיו. חברה שמבוססת על זכויות היא חברה אנוכית, חברה אגוצנטרית, חברה שבה כל אחד נאבק כל הזמן לקבל עוד ועוד על דברים שהוא לא יכול באמת להגשים אותם. וחברה שמבוססת על ברית היא חברה שנקודת המוצא שלה היא החובה. החובה בהחלט כוללת לא לפלוש לתחום של אנשים אחרים. אני כן רוצה להגן על קיומם פרטי והקהילתי של אנשים. אבל נקודת המוצא לעולם לא יכולה להיות האינדיבידואל המנותק הנאבק רק לקבל עוד ועוד זכויות.
זה גם יותר איזה סוג של חברה שבה המוסר הוא מוסר של מיצוי זכויות. זאת אומרת, אותו אני, המוסרי האני, הוא בעצם, אם הוא מוסרי, אז הוא אמור למצות את כל הזכויות שמגיעות לו, כי הן מגיעות לו משישית ימי בראשית. הוא אמור לגשת לאותה עבודה סוציאלית שדואגת לו, ולהגיד לה מה עוד מגיע לי. וזה לא משהו שאנחנו נראה אותו כאיזה משהו שהוא, למה אתה לוקח דברים שאולי אתה לא צריך? למה אתה לא יוצא לעבוד? זאת אומרת, מוסר הזכויות גם יוצר סוג של כזה של חברה שנשארת בעוני, או שנשארת במקום הזה של מגיע לי, ושהיד מושטת לא בהכנעה, אלא בדרישה.
אז אני לא עוסק הרבה בשאלות מעשיות של מערכת חברה ורווחה פה בספר, אבל אני חושב שבאמת ההתייחסות היהודית הקלאסית אומרת שדאגה לעני היא לא זכות של העני, היא חובה של הקהילה.
מבלי שיש זכות כנגד.
כן, וקודם כל זה צריך גם לחייב אותנו. חובה על כל אחד מאיתנו להיות תמיד עם עין פקוחה לכל האנשים שמסביבו, וחובה על העני מצד אחד לעשות ככל שביכולתו לפרנס אותו, מצד שני כשהוא לא יכול, הוא גם נעזר, גלגל חוזר בעולם. יום אחד אתה עוזר, יום אחד אתה נעזר.
אז איך נראית המדינה היהודית הרזה הזאת בסוגיות הפרקטיות שמעסיקות את הפוליטיקה הישראלית בימים של בחירות?
מבחינת מערכת המשפט דיברנו, מערכת משפט פחות פולשנית. התחום שהכי חשוב לי באמת זה לא המשפט, זה מערכת החינוך. מערכת החינוך שלנו ריכוזית מאוד, עם ארגוני מורים חזקים וריכוזיים, עם משרד חינוך ריכוזי מדי, מבנה שלטוני שנשאר עוד מהימים שלא היה פקס, והכל נעשה. זה... העובדה היא שאני מכיר עובדים רבים במערכת החינוך עם אנשים נהדרים ברמה הפרסונלית, התוצר לא מספיק טוב, ואנחנו עם שהייתה לו מסורת חינוכית המפוארת ביותר בעולם, ומשהו פה חורק באמצע, המערכת בנויה נגד כיוון הפרווה. כמה, היא לא מנצלת את המשאבים הטבעיים שיש למשפחות ולקהילות. צריך לתת הרבה יותר ביזור במערכת החינוך. יותר כוח לרשויות המקומיות, לקהילות, להורים, למנהלים של בתי ספר להתנהל. וכבר השינוי המבני הזה, אני חושב, יביא עבר ברכה לחינוך שלנו.
האמת, אחד הדברים המוזרים זה שמי שהכי נפגע ממערכת החינוך הריכוזית הזאת, זה דווקא החינוך הממלכתי. זאת אומרת, דווקא הציבור החילוני והמסורתי, שהוא הרוב המדינה, נפגע הכי הרבה מהריכוזיות הזאת. כי לדתיים יש כל מיני סוגים של אולפנות ובתי ספר וישיבות תיכוניות כאלה ואחרות, ויש בחירה אדירה איפה ללמוד. גם לפעמים יש פנימיות. לחילונים יש הרבה פחות. ולחרדים בכלל יש מערכת חינוך שהיא תכלס שיטת הוואוצ'רים.
אני חושב שמי שהכי נפגע מזה, זה החלשים בכל המגזרים. הרבה פעמים כשאני מדבר על זה, אומרים לי, מה שאתה אומר זה טוב לחזקים, הם ידעו להתארגן. אבל החלשים, מה הם יעשו אם המדינה לא תנהל אותם? וזה מקפיץ אותי, הפטרוניות הזאת. החלשים או המוחלשים, הם לא יוכלו להתארגן. תנו להם ותראו, מה הם לא יכולים להתארגן? איזה כוחות יש במקומות שאתה מחשיב, עיירות פיתוח או שכונות? תן לאנשים שם את הסמכויות, את התקציבים, ותראה איזה יופי של דבר הם עושים. מה, הם פחות טובים ממישהו אחר?
כן, האמת היא, הקישור הזה של מערכת חינוך מבוזרת ויהדות הוא חיבור מאוד מאוד פשוט, על פי הגמרא. בעצם, בהרבה מאוד דברים בגמרא יש הגבלה על תחרות, אבל בדבר היחידי שבו אין הגבלה, או שאין בכלל הגבלה, וזה שוק חופשי גמור, זה התחום הזה של חינוך, של קינת סופרים, תרבה חוכמה. שני מלמדים יכולים לפתוח תמיד בית ספר אחד יד השני, ולהתחרות אחד בשני, ואפילו לעשות שיטות שיווק כאלה ואחרות. העיקר שיתאמצו קצת יותר להיות מחנכים טובים יותר, והרגולטור הוא ההורים. איזה עוד דברים היית שמח לראות במדינה יהודית רזה?
הייתי שמח לראות צמצום של שירותי הדת הממלכתיים. אין שום סיבה שהממשלה תהיה מונופול להשגחה על הכשרות. אני רוצה לראות הרבנות הראשית רגולטור וגופי כשרות, פרטיים, לא למטרת רווח, אבל שיפעלו כעמותות שמתחרים ביניהם על הספקת הכשרות. אני לא רואה שום סיבה שהרבנות תעשה את זה. זה אגב לא יביא לכשרות יותר זולה. כשרות בישראל היא לא יקרה יחסית, אבל זה יביא לכשרות יותר טובה. זה חשוב, רוב אזרחי ישראל רוצים כשרות. הייתי רוצה לראות בכלל בתחום שירותי הדת, הייתי רוצה לראות יותר ביזור. אני לא בעד הפסיקה האחרונה של בגץ שנותנת גם לזרמים לא אורתודוקסים את הגיור. אני לא חושב שהזרמים האלה דומיננטיים בישראל. אני כן הייתי רוצה לראות, כמו שהוצע בהצעת ועדת ניסים וועדות אחרות, סמכות גיור למשל לרבני ערים. אין שום סיבה שרב עיר לא יוכל לגייר, כמו שהיה בעם ישראל בכל הדורות.
אבל בכל הדורות לא היה איזשהו רב אחד שגייר, והרב האחר לא סמך את ידיו על הגיור של הרב השני? זאת אומרת, זה לא עלול ליצור מצב שידוע שהרב של מנהטן, הוא רב ככה מקל, הוא רב שאנחנו לא סומכים עליו יותר מדי, והגיורים שלו לא התקבלו.
זה קורה גם כשיש רבנות, אנחנו רואים את זה. הרבנות הראשית לישראל דרך צהל, זה גיור ממשלתי, אומנם לא פורמלי דרך הרבנות, אבל דרך המדינה מגיירים בדרך גיורי נתיב, אלפי מתגיירים כל שנה, והנה החרדים לא סומכים על זה, אז ככה שגם הסמכות של המדינה לא עוזרת פה, הנטייה היהודית לכיתתיות גוברת עלינו גם כאן.
דיברת על זה שבגלל שהמדינה מאמנת תיאטראות והצטדיוני כדורגל וכדורסל ודברים כאלה ואחרים בתחום של תרבות ושל ספורט, שהם ככה באופן סטריאוטיפי מיועדים לחילונים, אז יש כאלה שאומרים בציבור הדתי שהמדינה גם אמורה לממן לנו את הדברים שלנו, את בתי הכנסת, את המקוואות, את השירותי הכשרות ואת כל הדברים האלה. מדוע הטיעון הזה הוא לא נכון?
לא, אני לא חושב שהוא לא נכון. כל עוד המדינה מממנת בעשרות מיליוני שקלים את תיאטרון הבימה, אין סיבה שלא ישני, לא צורך אותו מי יודע כמה, לא הייתי שם מאז שאני זוכר את עצמי, לא שאני פוסל את זה, אבל לא. אז שהמדינה תשתמש בכספי המיסים שלי, גם לדברים שחשובים לי, לעשות מקוואות וכן הלאה. אני כן מסכים שבאופן אידיאלי הייתי מעדיף שהמדינה תגיד, אני לא מממנת לא תיאטראות ולא מקוואות, ואתה תחליט מה אתה עושה עם הכסף שלך. כלומר, יישאר לי איקס כסף שהמדינה לא תגבה ממיסים. מי שרוצה ייתן לשיפוץ תיאטרון הבימה ב-100 מיליון שקל, ומי שרוצה ייתן לבניית מקווה ב-1 חלקי 20 מהסכום הזה, וכל אחד, או כל קהילה, תחליט.
אבל כאן אגיד לך, דת וקביל, שברגע שאתה מביא כסף ציבורי בשביל לממן שירותי דת, אתה יוצר שנאה כלפי הדת. זאת אומרת, הרבה פעמים שנינו מכירים את זה בשיחות עם החילונים, אומרים, למה המדינה צריכה לממן את כל הדברים האלה? למה הכיס שלי צריך לממן לכם את כל הדברים שאתם אוהבים? את המקוואות ואת בתי כנסת, הם אומרים מתוך ברות, כי בתי כנסת בעצם לא ממומנים על ידי המדינה. ואת הרבנות וכל השחיתות וזה, תעזבו אותי. אני חושב שאם הדבר הזה לא היה ממומן על ידי כספים ממשלתיים, מעמדה של התורה בישראל היה גבוה יותר.
זה נכון. אבל פה אני אומר שלא הגון לגבות מאנשים מיסים גבוהים למען מטרות תרבות, שהם לא צורכים, ולא להשתמש בזה בכלל למטרות דת שהם כן צורכים. אבל בעולם מתוקן, אני מסכים איתך, שכל קהילה תממן את המוסדות שחשובים לה. מי שרוצה אולם ספורט, יבנה אולם ספורט. מי שרוצה בית כנסת, יבנה בית כנסת. כמו שקורה היום, בתי כנסת נבנים באופן פרטי.
אבל יש כאן איזשהו טרייד-אוף. זאת אומרת, אנחנו לא חיים בעולם מתוקן, אנחנו חיים בעולם שלנו. אם אני הייתי צריך לבוא ולנסות להציע איזשהו מודל למדינת ישראל, הייתי מציע מודל ש... כרגע לא יממנו את כל שירותי הדת, שירותי הדת יפעלו באופן ספונטני, כמו בתי הכנסת, שלהם אתה גם מקדיש מילות שבח והלל, כמה שהם ספונטניים, כמה שהם מותאמים לכל קהילה וקהילה.
וזה מתפקד, 15,000 בתי כנסת.
אז למה לא מקוואות, ולמה לא כשרות, ולמה לא דברים כאלה ואחרים?
לא, כשרות אני חושב שכן, אבל יש הבדל בין מקוואות לכשרות, כי כשרות היא איזשהו מודל שיש לו מודל מסחרי די פשוט, ומקוואות... מקוואות הרבה פחות, מקוואות זה נטל כלכלי גדול על קהילה קטנה. אני מסכים איתך בעיקרון, המחלוקת בינינו היא טקטית מקומית מאוד.
איזה עוד דברים אתה רואה במדינה הרזה בתחום הדתי?
אני, תראה, אני חושב שצריך לחתור להסדרה בהסכמה של הפרהסיה, כמו שרבים אומרים ברוח אמנת גביזון מדן, כבר 20 שנה אומרים את זה, כי הם הגיעו באמת לניסוח אמנה יפה מאוד שיש בה הרבה פרקים שהם ווין ווין, לצערי זה לא כל כך, לא כל כך מתקדם
תמיד,
לשם.
תמיד יש את הסוגיה הזאת של תחבורה ציבורית בשבת, שהיא...
אני משתגע מזה. כל מקום, דתיים וחילונים, תחבורה ציבורית בשבת, תחבורה ציבורית בשבת. ושם גם הטיעון של הדתיים וגם הטיעון של החילונים הוא חלש מאוד.
מה הטיעון?
הטיעון של הדתיים הוא צביון הפרסיה. מסכים, אבל צביון הפרסיה לא כזה מושפע דווקא מתחבורה ציבורית. נוסעים ברחבים אחרים במקום. והחילונים אומרים, יש לי זכות לקבל תחבורה ציבורית. אין לך זכות לדרוש שמהמיסים שנגבים גם מדתיים יספקו לך תחבורה בכל רגע שאתה רוצה לכל מקום. בעצם הטיעונים של שני הצדדים לא מאוד חלשים, ואמנת גביזון מדן, גם הרבה אנשים אחרים מציעים פה פשרה הגונה כבר הרבה זמן, אפשר בקלות מתוך רצון טוב לפתור את הנושא הזה. אנחנו אוהבים אולי לריב יותר ממה שאנחנו אוהבים למצוא פתרונות.
כן, וזה שוב עוד דוגמה לזה שכשנכנס כסף ציבורי, פתאום אנחנו לא מוכנים שדברים יקרו. נגיד, אנחנו הדתיים לא רוצים שמהכסף שלנו יממנו חילול שבת. למרות שמבחינה רגשית, אני לא ער יותר מדי לחילול השבת שקורה בכבישים בין עירוניים. זאת אומרת, אם איזה סטודנט רוצה לחזור מוקדם הביתה שלו מחיפה לירושלים, אני לא שם לב לזה בכלל. כלומר, מה שאכפת לרוב לדתיים זה ששוב, כמו שאתה אמרת, כשאני יוצא לרחוב הקטן שלי בשבת, אני לא רוצה לראות שם תנועה של רכבים יותר מדי, ואני רוצה לראות צביון יותר פשוט, יותר מחובר למנוחה הזאת.
יש פה גם שיקולים אחרים, יש פה שיקול שכל עוד התחבורה הציבורית היא ציבורית, יש פה גם את השיקול שאתה מונע מאנשים דתיים, פלח מסוים של העבודות. כלומר, אם תחבורה ציבורית עובדת 7 ימים בשבוע, זה אומר שאדם דתי אלו מאוד קשה לקבל בזה עבודה. יש פה כל מיני שיקולים. אני לא בקיא באופן התפעול של תחבורה ציבורית. יש מחבריי הליברטריאנים שאומרים שלא צריך בכלל תחבורה ציבורית, שאנשים ישלמו באופן פרטי. לא בטוח שזה עובד, אבל אני מודה שאני לא מומחה בזה.
אוקיי, אז בנימה אופטימית זו, אני ממש ממליץ לקרוא את הספר.
מה אופטימי, שאני לא מומחה?
לא, אבל בנימה אופטימית זו של הרעיון, אני ממש ממליץ לקרוא את הספר, הוא מרחיב דעת, וגם מעורר לקריאה נוספת. דרך הערות השוליים יש הרבה הערות שוליים חשובות שמצריכות קריאה נוספת של הטקסטים המכוננים. תודה.
תודה לך, תודה רבה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.